שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 624, מאמר מהו הבית הבחנות שלפני לשמה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 624, מאמר מהו הבית הבחנות שלפני לשמה.
אנחנו עכשיו במיוחד לפני חג הפסח רוצים לשים דגש על תפיסת המציאות בצורה נכונה. היינו שכל מה שמדובר בתורה מדובר בפנימיות האדם בתכונות שלו. תורה מדברת על האדם אחד, פונה לאדם אחד, שכל העולם נמצא בנו, כמו שאנחנו גם לומדים מתפיסת המציאות, ואין שום דבר חיצון. מה שמדובר בתורה, פרו, משה, בני ישראל, אומת העולם, ארצות, גיאוגרפיה, כדור הארץ, לא חשוב מה, וגם הזמנים שהם קיימים בצורה אסטרונומית, לא שאין להם שום קשר למציאות האמיתית של תורה, וגם מקומות ותהליך גם כן. אנחנו צריכים כל הדברים האלה להעביר לשפה הפנימית, שמדובר על המצבים הפנימיים שלנו, בהרגשת המצב בתוך האדם עצמו, איך שהוא מרגיש את עצמו. זאת אומרת, כל העולם נמצא בתוך האדם. ואז יוצא שבבל, ארץ כנען, מצרים, מדבר, ארץ ישראל, כל זה בתוך האדם, הבחנות שבתוך האדם, וגם כן הדומם, צומח וחי שנמצאים בתוך התמונה הזאת, הם גם כן נמצאים בתוך האדם, ובני אדם שנמצאים בתורה, הם גם כן הבחנות שבתוך האדם. וכך אנחנו צריכים לפרש כל ספר תורה, וכך התורה היא מקרבת אותנו למצב שאנחנו סוף סוף מתחילים לראות כל העולם בתוכנו, שלפי התכונות שלנו התמונה הזאת היא משתנה, ואז אנחנו מתחילים להבין, להרגיש, לאט לאט להקל ולהכיר את צורת הקליטה שלנו, שסך הכל זה הרצון, שמה שמרגיש, מרגיש ההבדל בינו לבין האור אינסוף, בכל מצב ומצב. וההבדל הזה הוא מתבטא בעד ארבע דרגות שברצון, דומם צומח חי מדבר, או א' ב' ג' ד', שלפי זה הרצון בסך הכל מגלה את הפער בינו לבין האור אינסוף, ולכן פער הזה הוא קורא עולם ממילת אלם ואסתר. אז אנחנו רוצים היטב ללמוד כל התפיסה הנכונה הזאת של המציאות, על פני סיפור מצרים, גלות מצרים וגאולת מצרים. בבקשה. לכן נתאמץ כל הסיפור, מה שאנחנו שומעים על המצרים, להעביר אותו לתמונה הפנימית. בבקשה.
מהו הבית הבחנות שלפני לשמה? בזוהר הקדוש שמות שואל מה שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. למה מתחיל בישראל וגומר ביעקב? הוא מתרץ שם בדרך המדרגות עליונות. ויש להבין עניין בית מדרגות גם בזמן ההכנה, עוד מטרם שהאדם זכה לבחינת לשמה, שישראל מראה על שלמות, כי ישראל הוא בחינת לי ראש, ויעקב היא מדרגה יותר קטנה. הנה הסדר שהאדם מתחיל בעבודת השם הוא כמובן שלא לשמה, ואז העבודה שהוא עושה בבחינת המעשה, כלומר בלי כוונה, שצריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולכן בבחינת המעשה האדם רואה שהוא מתקדם יפה, כל יום ויום מתרבה הרכוש שלו בתורה ומצוות. האדם מרגיש עצמו במצב של עלייה, היות שהוא רואה שהוא עולה בדרגה. כלומר, שהוא רואה שהוא קובץ על יד כל פעם ופעם. ואז הוא מקבל חיות בעבודה שלו מבחינת אור מקיף המאיר לכולם. כלומר, האור המאיר לכלל ישראל. כמבואר, שאור מקיף מאיר אפילו לכלים דקבלה. מה שאין כן אור פנימי, זה מאיר דווקא לכלים דהשפעה. כי הצמצום א' שהיה על בחינת ד', שלא לקבל אור בתוכה, לכן התרחק האור מהכלי שהאור היה מאיר בפנימיות. ובעניין אור מקיף, מבואר בפנים מסבירות, וזה לשונו, הדלת היא בחינת אור מקיף עצמו, כי האין סוף מאיר עכשיו בחינת השפעה ממקומו בריחוק מן המקום. כלומר, כיוון דנקודת הרצון של בחינת דלת נתמעתה, ולא היה בה שום רצון לקבל, ממילא איבדה הכלי קבלה שלה, ולא יכלה לקבל לתוכה האור אינסוף ברוך הוא כמקודם. והנקודה דאמצעיתה נתרחקה מהאור. ועל כן אנו מכנים זה בשם הרחקת מקום לאינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, האור אינסוף מאיר בבחינת מקיף אפילו למקומות שאין עדיין הכלי הראוי לקבל בעל מנת להשפיע, אלא שנקרא הערה מצומצמת. מה שאין כן האור פנימי, מאיר השפעה רחבה ובשפע כמבואר שם. ולכן במצב דשלא לשמה, האדם מרגיש עצמו לבחינת מדרגת ישראל. מה שאין כן, אם האדם רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, כלומר שיהיו לו כלים לקבל אור פנימי, שאז הוא רוצה לצאת מאהבה עצמית, אז באים לתוך גלות מצרים. זאת אומרת, שאז רואים איך שהאדם מרוחק מלהיות דבוק בקדוש ברוך הוא בהשתוות הצורה. אלא בין במוחה ובין בליבה שולטת קליפת מצרים. ובמצב הזה כבר הוא רואה איך שהוא רחוק מלהיות בחינת ישראל.
עד כאן ישנם שאלות? כן.
כתוב פה שהאדם מרגיש שהוא בחינת ישראל. זאת אומרת, זה רק בהרגשת האדם, זה לא שהוא באמת נמצא במדרגת ישראל.
נכון. נכון? אם תשאל ברחוב, אז כל אחד יגיד לך שהוא כן ישראל. ואם אתה תגיד, אבל ישראל זה נקרא ישר כל, שהוא מכוון ל, 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 לכוח עליון, אז הוא יגיד לך, כן, ודאי. מאיפה יש לו הרגשה, והוא לא משקר לך. כן? אלה, זה אתה יודע, כמו שאומרים, אני יותר דתי ממך, אני ככה... וכן הלאה, אני דתי בלב, כל מיני דברים, כן? אלה שמקיימים מצוות, אלה שלא מקיימים, זה לא חשוב. כל אחד אומר שיש לו קשר, ויש לי. למה? מפני שאור מקיף מאיר לכולם, ונותן לכולם יכולת להחזיק את עצמם בחיים. אחרת אנשים היו מאבדים לגמרי את עצמם. ורק אלו שיש להם כבר יכולת להגיע לאור הפנימי, מתעורר בהם רצון לאור הפנימי, שנקרא נקודה שבלב, אז הם כבר מתחילים להרגיש שאין להם כלום. מסכנים, ואז הם מגיעים לחומת הקבלה, חייבים להוסיף, שמגלים שבצורה הזאת כמו שהם חיים, אפילו שיעשו מה שיעשו, לא חשוב, מזה לא יבוא התוצאה אמיתית לחייהם. זהו. בסדר? טוב. זאת אומרת, אור מקיף, או התרחק בצמצום א', מהכלי ומאיר לכלי הזה מרחוק. כן.
אלכסנדר מקרקוב שואל, מה זה כלי השפעה?
כלי השפעה, כעיקרון, זה הכלי שמשפיע, שמתוקן כך שהוא משפיע, שעל ידי מאור המחזיר למוטב, מגיע למצב שכל התענוג שלו מזה שהוא משפיע. יש בזה הרבה הבחנות. נמשיך.
אנחנו בטור א', שורה ובמצב. ובמצב הזה כבר הוא רואה...
בטור ב', באמצע טור ב'.
סליחה, טור ב', שורה ובמצב. ובמצב הזה כבר הוא רואה... איך שהוא רחוק מלהיות בחינת ישראל, אלא שהוא נמצא במצב של יעקב, מצב של קטנות, מלשון עקביים וסוף. כלומר, שהוא נמצא בתכלית השפלות, שהוא רואה שכל יום ויום הוא יותר מרוחק מהקדוש ברוך הוא, ואין לו אחיזה בקדושה. וזה נקרא גלות מצרים, שזה עניין שפרעו בא לאדם ושואל מי השם אשר אשמע בקולו. כלומר שכל פעם באות מחשבות של פרעו ושואלות לו את השאלה הזו, ואין לאדם רק עצה אחת שיצעק להשם שיעזור לו ממחשבות אלו, שזוהי הסתרה שמסתיר על אמונת השם, וזה נקרא מצר מי, שמצרים שואלים את שאלת מי השם אשר אשמע בקולו, וזהו מצר ים. ובמצב הזה הוא נמצא תמיד בשאלות, וזה שכתוב הבאים מצרימה, פירוש מצר כה את יעקב שבאו למדרגת עקב, בחינת סוף וסיום של קדושה, שהרגישו שבבחינה כה, בזמן שהיו צריכים לקבל עליהם מלכות שמיים, היה צר להם שלא יכלו מסיבת שאלות פרעו מלך מצרים, שהיה שולט עליהם עם השאלות של מי ומה, שהם בחינת מוחה וליבה. כלומר, מי השם אשר אשמע בקולו, ומה העבודה הזאת לכם. וזה שכתוב, מן המיצר קראתי כה, שהתפילה היא מזה שמגיעות להם בחינת צרות מן המצרים כנל. וזה שכתוב, ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. וידוע שעניין צר פירושו צר מחסדים, כלומר שלא היו יכולים לעסוק בענייני השפעה. זאת אומרת, בשעה שרצו לקבל על עצמם מלכות שמיים, הנקרא כה, בעל מנת להשפיע, היו מרגישים בחינת צרות, שאין הם מסוגלים לעשות משהו בבחינת החסד. שהאבחן בין להשפיע או שהעבודה היא באלמנת לקבל, הוא מרחק רב. היות בזמן שרוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז יכולים לקבל הנאה ותענוג מזה שניתן מלכתחילה ניצוצות של אור בתוך הקליפות, שאין נקראות כלי קבלה, בכדי שיתקיים העולם. אלא זאת, כשאדם רוצה להשתמש עם כלי הקבלה, יש לו מקום שמשם נמשכים התענוגים, הנקראים בשם נהיר ודקיק, המאיר בעולם כנל בכדי להתקיים. מה שאין כן, כשאדם לא רוצה להשתמש עם הכלי קבלה, וכלי השפעה עוד לא השיג, נמצא אז במצב לא נוח, כי אין לו עוד המקום שמשם הוא יכול להמשיך הנאה ותענוג. אלא זאת, כשרוצה לעבוד בבחינת השפעה, ולקבל הנאה ותענוג בכלים דהשפעה, והיות כלים דהשפעה עדיין אין לו, לכן כשמרגיש את הגלות, אז צועק, מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. ענני במרחב כה. שעניין רחב פירושו, כידוע, רחב בחסדים. שהשם עוזר לו עם מידת חסדים. כלומר, שנותן לו כלים דהשפעה. וזה נקרא שיוצא מגלות מצרים ונכנס לגאולה. בזה שאתה הוא כבר יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, כי כבר מרגיש את חשיבות של גדלות הבורא מזה שיש לו כלים דהשפעה הנקראים השתוות הצורה. היות שבזמן שהקדוש ברוך הוא נותן לו את ההרחבה של כלים דהשפעה, נעבר ממנו הצמצום וההסתר שהיה לו מכוח שליטת קליפת מצרים, עם השאלות והשליטות שלהם. ועכשיו הוא כבר מקבל מלכות שמיים, לא בבחינת צר כמקודם לכן, אלא בהרחבה. וזה נקרא, ענני במרחב כה, כנל. ואז נקרא, שהוא זכה לבחינת עבודה דלשמה. נמצא שיש להבחין בית בחינות בעבודה עוד מטרם שמגיעים לבחינת לשמה. אחד, בחינת ישראל, שהוא מרגיש שיש לו שלמות מבחינת להירוש. וזהו בעבודה מבחינת הכלל, שאז הוא מקבל מבחינת מקיף כללי המאיר מרחוק, שפירושו שאף בזמן שהאדם עדיין מרוחק מהשם, כלומר שעדיין שקוע ברצון לקבל לעצמו, וגם בשלו לשמה הזה ישנם גם תענוגים, מצד שהם מעורבים ביחד עם העבודה שלו, שאלו התענוגים שהוא מקבל משאר אנשים שמכבדים אותו, ובכבוד וכיוצא בו בשאר דברים, המקבל מאנשים בזכות שהם יודעים שהוא עובד השם. וכאן הוא מקבל תענוג מבחינת הנעיר ודקיק, שניתן לתענוגים הגשמיים, שהם נקראים בכללות קנאה, תאווה וכבוד. ומשום זה הם מרגישים עצמם לשלמים, לבחינת ישראל. בחינה ב' היא בעת שמתחיל להיכנס לעבודה דלשמה. אז מתחיל לרדת לגלות מצרים, ואז מתחיל הגוף לבגוד באדם, ולא נותן לו לעבוד עבודה זו, עם כל מיני שאלות שאין להשיב עליהן בתוך הדעת. ולמעלה מהדעת, לא תמיד האדם מוכשר להתגבר עליו. ואז הוא מתחיל להרגיש את עניין עליות וירידות, היות שכל פעם מראים לאדם מלמעלה מה זה עבודה דלהשפיע ולא לתועלת עצמו. הגם שכל אדם מבין זה, אבל כשבא מלמעלה, כשנותנים לו להבין, הוא בא אז לידי הרגשה. ואז מתחיל סדר העבודה של חומר ולבנים, שמרגישים קושי השיעבוד של הגלות. ובאמור יש לפרש, וימות מלך מצרים, היינו העבודה שהיו עובדים לתועלת עצמם, שזה נקרא קליפת מלך מצרים, שהם כבר פסקו מלעבוד עבורו, כלומר שירגישו שזה שעובדים לתועלת עצמו, הנקרא שליטת מלך מצרים, היא בחינת מיתה, אלא שקיבלו עליהם לעבוד לשם שמיים. אז כבר לא היה להם כוח לעבוד, מסיבת מלך מצרים שלט עליהם. נמצא, לתועלת עצמם לא רוצים לעבוד, ולתועלת השם לא יכולים לעבוד. זה שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, מהו הפירוש ויזעקו, שוותעל שבעתם היה מבחינת אלוקים מן העבודה. כלומר, זה שהיו רוצים שהעבודה שלהם תהיה לתועלת אלוקים ולא לתועלת עצמם, ולא היו יכולים על העבודה. זו הייתה הזעקה שלהם. וידוע שאין אור בלי כלי, כלומר שלא יכולים לתת לאדם דבר בכפייה. כידוע, אין כפייה ברוחניות. אלא זאת, כשהאדם מצטער וסובל כאב ואיסורים, מזה שלא יכול לצאת מאהבה עצמית ולעבוד רק לתועלת השם, והוא צועק להשם לעזור ולתת לו את מבוקשו. זאת אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לו זה, שתהיה לו היכולת לבטל את רשותו, ולהיבטל לרשותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה שתהיה רק רשות היחיד בעולם, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא, שזו כל ישועתו, זה נקרא שיש לו כלי וצורך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. וזה שכתוב, וישמע אלוקים את נעקתם. פירוש, לאחר שהיה להם כלי, שהוא רצון וחיסרון, שתהיה להם היכולת לעבוד לתועלת השם, אז בא הזמן של וישמע אלוקים את נעקתם. כלומר שאז התחילה הגאולה להוציא אותם מתחת סבלות מצרים. אולם ידוע שצריכים ללכת בבית קווים. היינו גם בקו ימין, שפירוש שהאדם צריך לתת תודה להשם בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לראות מה שחסר לו. כלומר, זה שהאיסורים שלו הם במשהו מרוחק מאהבת השם. אלו זה הן הצרות והמחובים שלו. מה שאין כן, שאר אנשים, אין הקדוש ברוך הוא נתן להם את האיסורים האלו. אלא הצרות ואיסורים שלהם הם במה שלא יכולים למלאות עצמם בצרכים גשמיים, השייכים לאהבה עצמית. זאת אומרת שהם הנדמו כי והמות, שאין להם מושג יותר מקבלה עצמית. ועל זה היו בשמחה ונתנו תודה להשם. אמנם זוהי עבודה קשה, היות שקו שמאל הוא המבטל לקו ימין. אלא זאת, יש תמיד עבודה חדשה, לבנות אותו מחדש. וזה שכתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, שהעבודה שלהם הייתה בחומר, היינו בקו שמאל, שראו את חומרת מצבם, איך שהם מרוחקים מאהבת השם. ואחר כך, העבודה דקו ימין, להיות בשמחה מזה שהשם הראה להם את האמת, באיזה מצב הם נמצאים. וזה נקרא לבנים.
טוב, כמה שאלות יש לנו כאן. איך אנחנו מחליפים חיסרון שיש לנו להסתדר בחיים בצורה הגשמית, להגיע לחיסרון הרוחני? על ידי איזה אמצעים? קדימה. מהר, רק בקיצור ומהר, ולא לדבר דברים שכולם יודעים. לא סתם ככה בצורה אוטומטית להעביר את איך קוראים להם? חבל דיבור? חפץ דיבור, סבר, שיהיה חבל. זהו, לעניין. כן? על ידי איזה אמצעים אנחנו מגיעים למצב שאו שמקבלים או שדורשים את החיסרון הנכון. קדימה. נו.
על ידי יגיעה.
כל הצרות בחיים זה רק החומר שדוחף אותך כחומר דלק לתפילה, להקפיץ את כל הלחצים מהחיים כהמנוע, כהדחף שאותו אתה הופך לתפילה על החברים.
אני מוצא עוד אנשים שיש להם כיוון דומה, שרוצים משהו כמו שאני רוצה, אותה רוחניות, ונדבק אליהם, מדבר איתם, ננסה להתקלל מהחיסרון שלהם.
אין, זה רק סביבה שנותנת נותנת חשיבות לאדם שאין לו בכלל מצד עצמו, אלא הוא מתרשם מהם ועובדים על זה בצורה משותפת בהכרה.
כן, האמת זה ככה כל הזמן, אתה מרגיש שאתה הולך להסתדר בחיים בצורה גשמית, אתה מחפש את התענוג הגשמי, ולאורך כל הדרך האור פועל ומשנה בתוכך את החיסרון, שתרצה במקום ליהנות לעצמך ולהסתדר בחיים, שתרצה את הדבר הנכון והאמיתי.
כן, מילר קרא עכשיו את הטקסט, ואני רק חשבתי כאילו איך אפשר, בוא נאמר, הלוואי והייתי יכול לטייל כאן בתוך הסיפור הזה של רבש, ולחיות את זה ממש, ולהפוך את החסרונות האלה שאנחנו סתם כאילו על כלום בחיים, לחיסרון כזה כמו שהוא כותב כאן. איך עושים את המעבר הזה מהחסרונות הטיפשיים שלנו לחיסרון העיקרי שלעבוד לשם שמיים? זה בטח סביבה. ואור.
גם כשאתה מצייר, סליחה, וגם כשאתה מצייר את החיסרון הזה שרבש מספר עליו, אתה מצייר אותו בתוכך, בכלים שלך. אבל צריך להיות כאן חיסרון משותף, עם דרישה משותפת שלנו, כעשירייה, כחברה.
העיקר להיות בתוך הסביבה הזאת שבורא ארגן לך, שהוא ליקט בעצמו ומקדם אותם עכשיו לתחילת העלייה מלמטה למעלה, להיות בה. לא לצאת ממנה, לשים בה כמה שיותר עוגנים, ככה כמו המטפסי ירים, ובהתמדה ועם אחריות, פשוט לנוע יחד איתם בכל מה שהם עושים.
הבעיה היא שגם עכשיו אני רוצה להסתדר בחיים, אני חושב שזה יסדר אותי בחיים, כך או אחרת.
מאיפה אני אקבל רצון אחר לרוחניות, שאין לי מושג מה זה, חוץ משוב פעם, אני לא מושך את זה להסתדר בחיים.
מה זה נקרא שאנחנו מתחילים להרגיש גלות מצרים? גלות. באיזה מצב אנחנו מתחילים להרגיש גלות?
כשיבש ואי אפשר להעלות תפילה. זה הגלות. שאנחנו לא יכולים לייצר מגע שלנו בעשירייה, שכל אחד מסוגל לצאת מעצמו ולבקש על החברים, שאין את האפשרות הזאת, זה ממש המוות.
זה להתחיל לקבל הרגשה שאותו פרעו, אותו אגו כבר לא מספק אותי, שאני צריך לקבל מילוי אחר, אני צריך באיזשהו מקום לצאת ל... למשהו חדש.
שאני יושב בסדנה ואני רואה שלא לא יוכל להיות לי משהו, איזושהי מחשבה נכונה, אלא אך ורק מתוך זה שבעשירייה ייבנה משהו ולא מעצמי.
מתוך, דווקא מתוך זה שכאילו על פניו מתקדמים ומרגישים חיבור ומרגישים שהכל בסדר, פתאום בא מצב כזה שלא בסדר, ושמרגישים שתקועים ומרגישים שלא נהנים יותר מהחיבור.
באיזה מצב מתחילים להרגיש גלות? שכנראה מתוך עבודה משותפת שלנו, שרוצים ביחד לצאת מהאגו כל אחד של עצמו לתוך המרכז הזה, אחד לתוך השני, ורואים שהמאמצים האלה ושנים ולא לא מצליחים לפרוץ את הקירות האלו, אפילו במילימטר. וזה מביא כנראה לצעקה משותפת, שרק היא יכולה לפתוח את השמיים.
יפה אמרת, בקטע של... שאנחנו לא מצליחים כבר לעשות את זה, ואנחנו יודעים שזה לא תלוי בנו. וזה שאנחנו מרגישים שזה לא תלוי בנו, זה הגלות. שאין לנו שליטה על החיים שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות שינוי, את השינוי הזה. וזה מה שכאן הרבש כותב, זה שהקדוש ברוך הוא זה שיכול להצילנו. וזה עוד יותר מתסכל. אתה לא יודע בדיוק מי זה הקדוש ברוך הוא ואיפה הוא גר.
מה זה נקרא וימת מלך מצרים? באיזה מצב נמצא האדם שהוא יכול להגיד שמת מלך מצרים בי? בבקשה.
נחשוב ביחד, בי לא ימות כלום, אנחנו צריכים ביחד לנסות לזהות את ההבחנות האלה. זה כנראה באמת המקום של וימות מלך מצרים, שבעצם אדם מבין כבר שכל ההבחנות הפרטיות שהיו לו לפני זה לא שוות כלום. הוא צריך כבר להגיע למשהו משותף, אבל לא יודע איך לעשות את זה.
יכול להיות שכשהכלא הזה, לא יודע, נגמר או נפתח, שאני, המצב הזה שאני כל הזמן חי בתוך עצמי, עד שאני מגלה שאני חי אך ורק בתוך עצמי, לא משנה כמה אני רוקד ומתחבק ומתנשק, לא יודע מה. אולי זה איזושהי הבחנה שפתאום הבוס שלי, שאני אף פעם לא זיהיתי אותו, הוא כאילו נעלם. ואז אני נשאר באיזה מצב של תהום כזה או משהו כזה.
כן, זה מצב של התחלפות המדרגה. שאי אפשר לעבוד יותר בכלים שעבדנו קודם. אי אפשר, חייבים לפרוץ לכלי חדש שהוא חזק יותר איכותית, והוא חייב להיות רחב יותר, רחב יותר כלפי יותר קהלים. ואז ויזקו, כי איך אפשר לפרוץ לשם?
לגבי מות המלך, אז זה באמת כל מה שנתן לי כיוון וכל מה ששאפתי אליו כבר לא תקף. זאת אומרת, אני מחליף את כל הסטנדרטים שלי בחיים כשהוא מת. אם זה מלך מצרים שמת, אז זה באמת אני כבר לא יכול לשרת את האגו. אני מזהה שהרצון לקבל כבר לא מספיק. אני לא יכול לחיות לפיו.
מה ההבדל בין שני מלכי מצרים? יש פרו הראשון ופרו השני. מה ההבדל ביניהם?
פרו הראשון הוא פרו כזה יותר מלוכלך, יותר נסתר. הוא תומך ברצון לקבל. הוא תומך כאילו בהשפעה, ואדם מגיע לקבוצה, והפצה, וחברה, ותענוג מכל התהליך. ופרו השני הוא פרו יותר כאילו, פרו כזה יותר תכלס. ששבע שנות רב, שלא מרגיש תענוג כבר בחיבור, ואז כבר מתחיל בפועל עבודה של התגברות.
כן. הפרוע הראשון זה שנותן לך לעבוד בשבילו, ואתה מרגיש מזה ממש מילוי. קינה, תאווה, כבוד, אפילו ושאתה עובד לשם שמיים, וככה מכבדים אותך על זה. והפרוע השני זה כבר ממש שמראה לך את החומר שלך, שאתה אין לך סיכוי. כבר יותר מקרב אותך למצב האמיתי, לזה שאתה צריך להגיע לבקשה, שאתה לא תצליח לצאת מהאגו שלך לבד, מהאהבה עצמית לבד, ואז אתה משתדל להתחבר לחברים.
כתוב על הפרוע השני שלא ידע את יוסף. שאפילו את התכונה הזאת של החיבור, של לפתור מתוך חיבור, של להגיע לחפש פתרון בהרגשה משותפת, גם זה כבר לא היה לו.
כן, ההבדל הוא בתנועה המשותפת שלנו, בהתפתחות שלנו. לא יש איזה פרו חיצוני או משהו, כמובן. אלא במצב שהם עובדים להשיג חיבור ולהשפיע נחת רוח לבורא והכל, ועושים ומתייגים וזה, מבינים כאילו עד כמה עבודה מלוכלכת, עד כמה היא בעצם לא עבודה נקייה רק על גדלות הבורא. ואז מתחילים מתוך החשיבות שמסדרים בינינו, והאור שמשפיע ועוזר, לדרוש באמת את זה, ואז צץ פתאום פרו חדש.
עם פרו הראשון אפשר לחיות עד אין סוף. הוא מצוין. הוא תומך בהכל. ואני שמח לעבוד אותו. הפרו השני הוא הוא מאוד מסוכן, כי הוא מראה לי את הטבע בצורת שאלות לגבי העיסוק שלי, קיום שלי. הוא מראה לי שהכל בלתי אפשרי, לא ברור איך לצאת איך לענות לו, או בכלל איך להתמודד איתו.
כן, זה ממש אחד מי ואחד מה. הראשון אומר לך, מה, עזוב אותך, אנחנו יחד, איזה כיף, יש אוכל, אתה נהנה מהחיבור, זה פשוט נחמד, ועזוב אותך מכל השאר. והשני, כשהכל יבש, אז הוא אומר לך, מה העבודה הזאת? זה למיוחדים, זה לא בשבילך, תשאיר את זה לאחרים, ומייאש אותך מתוך המקום שבו אתה ממש עוסק בחיבור, ולא על מנת ליהנות ממנו.
כן, הראשון קונה אותך. הראשון שם לך את כל הדברים המנצנצים קדימה ומושך אותך פנימה. והשני שם את המציאות. כאילו אתה כבר מכיר לאן נכנסת. תקבל את זה, את המציאות בפנים.
למה הפרו הראשון מת ופרו השני נשאר חי וקיים? בבקשה.
כי אם פרו הראשון נשאר חי, אני אף פעם לא יכול להגיע לרוחניות. הפרו הראשון הוא בעצם סותר רוחניות, הפרו השני הוא לא סותר את הרוחניות. כי ההפך, דווקא הפרו השני נותן לך אמת, שאין תענוג בתוך הרצון לקבל, שאי אפשר, וזה מקרב אותך לבורא, והראשון אתה, הוא דווקא הורג אותך, הורג לך את הישראל שבך.
כן, הפרו הראשון מת, זה השלב הראשון, הבסיסי, המעבר הזה הוא באמת קריטי, שאתה רואה שעזוב אותך, לא יצא לך כלום. בצורה רוחנית, כאילו למלא את הרצון שלך בצורה ישירה. והשני הוא נשאר חי, כי אין, בלעדיו אי אפשר להתקדם. אתה חייב אותו עד גמר התיקון, זה החומר. שעל פניו כל הזמן עולים ומתגברים ונופלים וקמים.
למה הראשון מת והשני לא? הראשון מת כי הוא תמך בחיבור כנראה. לא יודע, מבחינת התפתחות, שנסתכל על התפתחות האדם, בהתחלה אנחנו, ככל שאנחנו מתקדמים בדרך הרוחנית שלנו, אנחנו בסוף נשארים סגורים על זה שאנחנו יכולים לבד. ואנחנו לא מצליחים לממש את זה בתוך החברה, ואנחנו מנסים לבד. ולנסות לבד זה לופ כזה אינסופי. שהרצון לקבל שלנו, הטבע שלנו כל הזמן אומר לה, כן, אתה יכול לנסות את זה, ואתה יכול לנסות את זה, ואתה יכול לנסות את זה. והוא לא מתעייף, הוא לא נשבר. זה פשוט כוח שלא נגמר. שתמיד נותן לך הרגשה שיש עוד דברים שאתה יכול לעשות, שיש עוד אופציות שקיימות בפניך, ותתאמץ עוד ימינה, עוד קצת שמאלה, עוד קצת זה, ולא ניסית ככה ולא ניסית ככה, זה כאילו אינסופי. כשאתה מתייחס לחברה, אז אתה אומר, כן, עד פה אפשר וזהו. אבל הלבד הזה, הוא פשוט לא נגמר.
כן, פרעה הראשון תמך בחיבור, זה נכון. והיה צריך למות בגלל ש... או להתחלף. ופרעה הרבה יותר מתוחכם והרבה יותר קשוח. ברגע שהבינו שהחיבור הזה פועל לטובתם ולא משרת בעצם את המטרה הנקייה של לעשות נחת רוח לבורא, ואז הם קיבלו איזושהי עבודה מול ההתנגדות הזאת באמת לעשות פעולה למעלה מהדעת, בלי שום תועלת, בלי שום שכר, בלי שום תמורה. ואז צמח הפרוע, הופיע הפרוע שני.
הפרוע הראשון מת כי מישהו הרג אותו, וזה נורא מצער, התנקשו בו. הבורא הרג אותו. אני לא הייתי בעד זה.
דוד מתגעגע אליו, חמוד. כן, 7 השנים הטובות... מתחלפות בסוף לזה שעושים עבודה לא למען עצמך, וזה המעבר החשוב והיפה בפרוע השני. למה הוא לא הולך? כי בהתחלה הוא אומר לך, מה העבודה הזאת לך? עזוב, זה למיוחדים. אבל אחר כך הוא בעצם אומר לך, מה העבודה הזאת לך? תתחיל לעבוד בשביל החברים. זאת אומרת, הוא אומר אמת, אתה רק צריך לשנות את האינטונציה במשפט, והוא ממש מכוון אותך לרוחניות. זה לא לך, זה להם, רק תשמע אותו לא כמבטל אותך, אלא כהפך מעלה אותך.
כן, הראשון יש לו תפקיד מוגבל שהוא חייב להיות, אבל הוא גם חייב להסתיים. בזמן שהשני הוא תפקיד שמלווה אותך עד גמר תיקון בעצם. הוא חייב כל הזמן לגדול כמו ההר הזה עד שהוא מגיע לדרגת המן, אומרים בסוף בפורים, אבל זה אותו יצר הרע שחייב להתנפח כדי שעליו תיבנה הרוחניות.
כן, זה כוחות עזר שחייבים אותם בדרך, כי הנקודה שבלב אין לה, היא כאילו נמצאת בחלל, אין לה מושג מה לעשות. והיא חייבת כאלה, איזשהו מקרקעים כאלה שיכוונו אותה לכיוון הנכון. אז בהתחלה היא צריכה מישהו שתומך בה, שאומר שכן, צריך לשם, וזה כדאי ואפשר, כמו איזשהו תינוק קטן שככה רק נותנים לו סוכריות. כשהוא גדל ומסוגל לעבוד כבר מעל הסוכריות האלה, אז נותנים לו פרו יותר חזק, שנותן לו קשיים, שיוכל להתגבר כנגד אותם קשיים.
כן. ממש, ממש ככה, בכל שלב, אם לא היו מראים לנו שכדאי לעבוד והיו עושים את זה נחמד ויפה, אז לא היינו מתקדמים. ואז אחרי הנחמד והיפה מוסיפים קושי, ששם זה נדרש מאדם להתאמץ ולהתפתח ולעשות את הצד בעצמו, לבחור בעצמו.
הפרו הראשון מת כי רוצה כבר להגיע לשמה, כי נמאס לו מהסיבוב הזה של קודם הוא נהנה מאהבה וכבוד, מתאהבה וכבוד בעולם הזה, ועכשיו פה אין באמת הבדל. אז הוא חייב למות הפרו הראשון בשביל שירצה כבר להגיע לתכונה האמיתית, אבל השני הוא נשאר כמו שאמרו פה החברים, כי בלעדיו אתה לא יכול באמת לגדול ולהגיע, אתה חייב זה כנגד זה, ממש את פרו כנגד הבורא כל הזמן, כל הדרך.
ומה שקצת מתסכל זה שגם הפרו השני אין כל כך סיכוי איתו. הוא אולי מקדם אותנו, אבל הוא לא הפתרון. ותכונת ההשפעה היא גם כן לא כל כך מבוררת.
מה בדיוק התפילה הזאת שנקראת וזעקו בני ישראל מהעבודה? ולמה זה עוזר להם? ולמה זה עוזר? בבקשה.
זה שיש חיסרון שמתחיל, קודם כל חיסרון משותף, שלם, לעשות עבודה שהיא באמת למעלה מהדעת. עבודה ש... רק תעלה את הערך ואת החשיבות של גדלות הבורא, ובתוך הגדלות הבורא הם ידבקו. אז על דבר כזה כבר תעל שוואתם.
אולי כי סוף סוף הצעקה הזאת, התפילה הזאת, היא לא לפרו יותר, אולי כי זה לבורא, כי סוף סוף האדם על ידי הצעקה הזאת יוצר קשר עם הבורא.
לא יודע, ותל שאהבתם, זה כזה דבר גדול, אה? כזה דבר אמיתי, נקי, ממש מכל הלב. זה מצב שאתה ממש מבקש ממנו לפתור את עצמך מעצמך, ולאפשר לך להיות כמוהו, יעני. תן לי להיות מסוגל לאהוב משהו. תעזוב אותי ממני כבר, תן לי לפתוח הלב. כל העולם יצרת בשביל שאני אוהב אותו. תוציא את הקרום הזה כבר. זה מקום ממש יפה.
כן, מרגיש כזה שהתורה די מסכמת את מה שקורה לעולם היום. את העובדה שמנסים... בלי כל כך ידע לאן ללכת, יודעים שאי אפשר להישאר יותר במצב הקיים. זה איזשהו מצב כזה שאתה חייב לצאת מעצמך, אתה חייב לצאת מהמצב הנוכחי, לא משנה מה. אפילו אם הדבר הכי גרוע מחכה בצד השני, אתה כבר לא יכול לסבול יותר להיות במקום שלך. זה מצב באמת יפה, כי אז אתה, זה אולי הרגע היחידי שאפשר להתקדם ממנו.
כן, זה מצב מאוד מיוחד, כמו שבעל הסולם כותב, שאין רגע יותר מאושר שמיואש מכוחותיו עצמו. אז דווקא שעושה מאמצים לחיבור ומנסה ומבולבל ופרור ומצרים וככה כולו, ככה, בתוך כל המצב הזה, אז מתוך זה נפלט איזשהו דרגה חדשה דווקא. איזשהו משהו שהוא אמיתי, שהוא נקי, ואז ממנו באמת יש קשר עם הבורא.
כן, זה קפיצה ממש על טבעית. כאילו האדם בחיים לא מסוגל להודות בזה שזה לא בידו. אלא תמיד זה, וכשהוא נמצא בחברה זה עוד יותר גרוע, כי יש פה את הכוח של החברה, ואנחנו כאילו מסוגלים הכל. לא ברור כאילו איך מגיעים לכזה מצב. מי מסוגל עלינו? יש לנו אלפי אנשים איתנו כבר, אנחנו מפיצים, יש לנו בניין גדול, כאילו על פניו הכל נראה שאנחנו בחיים לא נגיע לזה.
נקרא שבנו ערי מסכנות, ורוצים עדיין ליהנות מהפרו הטוב כלפיהם, אבל מצד שני התפילה הזאת זה המצב האופטימלי, זה המצב הרצוי, שעל פני כל זה הם רוצים פשוט להגיע לעבוד לשם שמיים, ככה נקי.
איך אפשר שאנחנו בייסורים הגדולים שנקראים מצרים, כן, שמגלים שזה מגיע לנו מהבורא, יחד עם זה נמצאים בהשתיקות לאהבתו, לאהוב אותו. איך אנחנו נמצאים יחד בסבל גדול, בשתיקות גדולה, בחוסר אונים, בייאוש מהדרך, מכל מה שיש לנו, ויחד עם זה אנחנו מגלים את האהבה. איך זה מתרחש בנו? שני הרגשות האלה כביכול סותרות זו את זו. בבקשה.
זה ממש מחזיר אותנו להרגשה שאנחנו צריכים כל הזמן לחפש, שאין עוד מלבדו, שגם האיסורים וכל המחרובים וכל היאושים דוחפים אותנו לזה, וגם הרגשת האהבה והחיבור דוחפות אותנו לזה. וזו בעצם התפילה היחידה שאנחנו צריכים לבקש, להגיע אליה. להרגיש שהכל זהו, שאין עוד כלום חוץ ממנו. ואז הפירוש של הדברים הרעים או הטובים הופכים להיות עבורו, בשבילו, שזהו. זה בהשכרה המהות של העבודה שלנו.
כן, רק בתוך הנקודת חיבור שלנו, ששם אפשר למצוא את הדבקות לאין עוד מלבדו, אפשר לפתור את הסתירה הזאת, כי בתוך האדם זה לא יכול להתקיים. אין מצב להרגיש שתי הרגשות כאלה מנוגדות. אבל כשיש אני וזולת, אני וחברים, ויש חיבור בינינו, ומצד שני נפרדות, ואני רוצה להזדהות בתוך המרכז, השלמות, בתוך החברים, לפעול רק אליהם, להיות רק אליהם, להתמוסס רק בהם, ומאחורה להשאיר את כל הג'יפה ואת כל השק השחור שלי, אז אני נמצא בין שתי הרגשות מנוגדות, ואני רוצה להזדהות אבל עם המרכז.
הלוואי להרגיש את הרגשת גלות הזאת, כי נראה לי זה אותו דבר. זה פשוט אולי שני צדדים של אותו מטבע, זה אותו דבר.
תראו, איך הוא יעורר אותנו, כן? מה, מביא לך איזה חבילת ייסורים, ועכשיו יש לך הבנה של איזה עוצמה של בקשה יש לך, כן? על עצמך. עכשיו, תבוא עם זה לשיעור בוקר, כי אין מקום אחר שיש בו חיים, ועכשיו תיקח את כל העוצמה הזאת שרצית לבקש עליך, היא חיה בך, ותהפוך אותה לבקש על החברים. אז יש לך דלק, יש לך כוח של בקשה אמיתית מתוך רצון חי, אתה רק עושה לו ככה. ואת אותה עוצמה אתה מוציא בלי קשר בכלל למה רצית, שיהיה לאחרים. אז אתה ממש יכול לתפקד, בזכות זה אתה קיים, אחרת מי אתה? כלום, אוויר.
אני מזכיר לי מצב שקורה במשפחה לפעמים, שאתה יכול ממש להיות באיזה סוג של התנגדות כלפי חבר משפחה, אבל אתה בו זמנית מרגיש עד כמה הוא בעצם צודק, עד כמה הוא, אתה אוהב אותו ואתה חייב אותו בחיים שלך. המצב הזה הוא מתקיים בו זמנית, הוא כאילו שם לך את האמת מול הפנים, ואתה שונא אותו בגלל זה, אבל יחד עם זה אתה חייב אותו, אתה מרגיש את זה בתוך תוכך.
זה מצב מחויב.
במה אנחנו מיועדים לאזן את היסורים, בעיות, כל עשרת המכות? העשרת המכות שעוברים עלינו, על ידי מה אנחנו חייבים לאזן אותם. ויותר מלאזן, לפתח על פניהם אהבת השם. באמת רצון לצאת מהמצרים. אנחנו נמצאים עדיין בגלות, הבורא לא מגולה, חושך, מכות, חוסר אונים, שום דבר קדימה, לא ידוע כלום. איך אנחנו עוברים את המצבים האלו? בבקשה, מה יש לכם?
זה מצב מעולה, העשר מכות. סוף סוף יש לך... סוף סוף יש לך אפשרות לצאת מהרצון לקבל שכך כל הזמן חיכית, ניסית, התבלבלת וכל האנושות, מה שקיימת משך כל ההיסטוריה רק בשביל הנקודה הזאת, לקבל את העשר מכות האלה ולהיפלט מהרצון לקבל, וחייבים גדלות הבורא כנגד זה כדי לא לזרק החוצה. חייבים ככה שחברה כל הזמן נותנת לך דוגמה של מטרת הבריאה, של החשיבות של התהליך.
אני ממש מסכים עם תשובה. זה גם, אני חושב, תשובה לשאלה הקודמת, שזה מחייב אותנו ממש סוף סוף לעשות את העבודה הזאת על גדלות הבורא. זה הדבר היחיד שיכול להחזיק אותנו בדרך ולא לזרוק, ושלא נזרק מפה. שממש תהיה חברה חזקה מאוד, שכנגד כל האיסורים שכל אחד מקבל, מחזיקה במרכז הקבוצה את הגדלות המטרה וגדלות הבורא.
כן, מה יכול להיות יותר טוב מזה? שמיואשים לגמרי מהכוחות שהשקיעו, מכל מה שעבר עליהם, אפילו ממה שלא מאיר להם קדימה. ודווקא כאן הם מתפרצים בתפילה, כי מה נשאר להם?
זאת אומרת, מצד אחד אנחנו צריכים להיות בהודעה על כל המצבים המיוחדים האלה שאנחנו נמצאים בהם. מצד שני, האיסורים שיש לנו, אגיד ממש תודה גם עליהם, שאנחנו לפחות באיסורים שרוצים קשר יותר טוב ונכון בינינו, וקצת מצליחים לצמצם.
נעבור לחלק הבא של השיעור.